אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
תן כמה מילים לבלנס.
כן, שלום וברכה.
תגיד משהו איזה, ספור, משהו ביידיש אולי.
משהו ביידיש.
כן, אתם מאזינים לפודקאסט, איך אומרים פודקאסט ביידיש?
פודקאסט, זה שאלה טובה. זה שאלה, זה מילה, מילה שעוד לא הייתה מצויה בזמנים ההם.
תגיד, אתם מאזינים לתוכנית אחת פלוס אחת עם אסף ליברמן.
אוקיי.
התקלתי אותך.
כן, כן, אני צריך לחשוב על זה. גרוס, זה אסף ליברמן. איינס? נוח איינס. לא, זה אחד על אחד בעצם. זה כאילו...
בסדר, מספיק טוב.
בנחת.
הרגשתי, הרגשתי את הווייב לפחות.
אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
תשמעו, כזה אורח עוד לא היה בתוכנית שלנו, אבל אני מתרגש. עבדנו על זה הרבה זמן כדי שיגיע לפה, לפרק מספר 86 של ההסקט, לא פחות ממוטי שטיינמץ. שלום, אדוני, וכיף שבאת.
שלום וברכה. כיף להיות פה.
מה שלומך?
השבח לכל, תודה שהזמנת אותי, ואני שמח שזה, איך אומרים, זה הגיע היום.
קודם כל, שתדע שהילדים שלי חולים עליך. באמת, אנחנו נכנסים לאוטו כל פעם, הם מבקשים, אבא, שים איי די די די. שזה הדרך שלהם להגיד, שים ניגון ויז'ניץ. מרים את המורל בכל נסיעה. טוב, אני מניח, אני לא יודע אם אתה מכיר, אתה שומע את פודקאסטים בכלל? זה משהו ש... אתה שומע רדיו? אתה מה...
אני שומע, יש איזה פודקאסט ביידיש שאני מקשיב לו, זה האמת.
איזה?
יש פודקאסט של זמר חסידי שנקרא שמיל יונגר.
שמיל יונגר?
כן, ואני מקשיב. זה פודקאסט שהוא בעצם מראיין גם מוזיקאים, גם אנשי פרסום, בעצם כל מיני אושיות בעולם החרדי שקשורות איכשהו למוזיקה ולמעטפת סביב המוזיקה. אם זה מוזיקאים, אם זה זמרים, אז אפשר, יש הרבה תובנות שאתה יכול לקבל ככה.
אני איתך מה, אולי זה הקדמה כנדרשת, כי אתה באמת עורך יוצא דופן בנוף האורחים שהיו כאן, ב-85 הפרקים שהיו עד עכשיו. שמות שסתם, אני גם אחר כך אם אתה כמה אתה מכיר ויודע, נחחורה, אז דודו טסה ואברהם טל ושלומי שבן וברי סחרו ומרגי וסטטיק, והנה מוטי שטיינמץ מגיע. אני חושב שהמאזינים שלנו מתחלקים כרגע בין שני אנשים, כאלה שמאוד מאוד מתרגשים מזה שאתה פה, ומכירים עד כמה אתה כוכב, אפשר להגיד כוכב, כוכב ענק אפילו. בקרב הרבה מאוד מגזרים, וחלק אחרי שמזינים שאומרים, איך אומרים ביידיש, מי זה?
פרסדס.
כן.
מה, כאילו...
מי האיש, בעצם. אז אתה חסיד ויז'ניץ.
נכון.
זמר. מאוד מאוד מצליח, ובגיל מאוד צעיר, אתה ב-31, נכון?
נכון.
בגיל מאוד צעיר, הצלחת להתברג ממש בטופ של הטופ של, של הזמרים החסידיים שמוכרים בכל בית ברחוב החרדי, מופיעים בחול, מופיעים בפני עשרות אלפי אנשים, ממלאים אולמות, ואני מניח שיש הבדל בין הרחוב התל אביבי שאליו הבאתי אותך היום, לבין הרחוב הבני ברקי שבו אתה מתגורר, מבחינת היחס אליך, נכון?
כן, ברור. אין ספק שבבני ברק זה, אם נגדיר את זה 100, ובתל אביב הייתי שם את זה על 30, אבל זאת אומרת, הוא קיים. כשאני מסתובב ברחוב הישראלי, אני מקבל הרבה מאוד, זאת אומרת, אנשים שניגשים אליי. ברוך השם היום, בעידן שהעולם הוא כפר גלובלי קטן, אז בעצם אנשים נחשפים הרבה יותר מפעם למה שקורה במקומות אחרים מהסביבה הטבעית שלהם. אבל כן, יש, יש, יש הבדל.
אז תאר קצת מה זה, מה זה בשבילך בבני ברק, כלומר, מה, קצת, קצת על, על, על איך מתייחסים אליך.
תקשיב, זה בעצם אומר לאיפה ש, לאיפה שאני הולך, אז זה קבלת קהל. זאת אומרת, אני עובד 24/7. כל הזמן, ברוך השם, זה חלק, אני רואה את זה כחלק מהשליחות שלי. בעצם, ניגשים אנשים, אנשים אומרים, אני אוהב את השירים שלך, אני אוהב זה, או שבוא תבוא, זה שמח, זה חולה, זה... בעצם, כל הזמן יש פידבק מהקהל, ואיזשהו מצב, פשוט הרגלתי את עצמי, לחיות עם זה בנחת, וזה חלק חלק מהשגרה. לא לתת לזה... כאילו, להציק לי, אוקיי, אז אני לא יצא עכשיו מהבית או משהו, לא, אני חי את החיים שלי בנחת, ואני יצא עם הילדים שלי לפארק או לגינה, אם זה מה שאני צריך לעשות, וזה מה שאני רוצה לעשות.
מה גילוי ההרצה הכי, הכי דרמטי שנתקלת בו? אבל יש התרגשות, נכון? יש התרגשות ממך.
כן, יש אנשים ש... בוא נגיד, אם אנשים לא פגשו אותי אף פעם, אז הם פוגשים, אז הם כאילו יושבים, הם מקשיבים הרבה למוזיקה, ואז הם פוגשים, אז זה מרגש אותם. כמו שאני הייתי מתרגש בילדות, או לפגוש את הזמרים, שאני הייתי מקשיב להם ימים ושבועות ארוכים.
שמי אלה?
היה כל מיני, זה היה תקופות, אני חושב. בילדות זה היה בעיקר, היה בבית קלטות. של מוישה גולדמן, היה יהודי שקראו לו מוישה גולדמן, שהוא בעצם היה לו קמפ לילדים בארצות הברית, ופעם בשנה במסגרת הקמפ הם הוציאו קלטת. אז...
מה הוא היה שר? תן לזה...
הוא הלחין כל מיני שירים. יש ביניהם יש שירים שהם נכסי צום ברזל, כמו פני לאלבוים, שאין יהודי חרדי שלא מכיר את זה. מאמין, ועוד כל מיני שירים שבעצם סוג של נכסי צום ברזל. וכל מיני, כמובן, שגדלתי על השירים של ויז'ניץ, והיה עוד כמה קלטות בבית, שאבא שלי היה משמיע לי מרדכי בן דוד, קלטת אחת שגדלתי עליה חזק. מי שאומר לאוי לא מועדי, יוימר לצורי סיידי די. שאומר לאוי לא מועדי, יוימר לצורי סיין די די. ויש חסידות שנקראת סקולר, שהם האדמו"רים מלחינים הרבה שירים, אז הוציאו את זה גם בקלטות. אחרי זה בגילאים יותר מבוגרים, כאילו יותר, מה זה מבוגרים? מ-12 עד 15 הייתי מקשיב ליהודי שקראו לו רבי מיכול שניצלר, עליו השלום, נפטר, ממש אנחנו עדיין בשנה, אם אני מחשב. השם אחד, שמוי אחד, בסמנטת מנגון, בוסי וקטור זמת בי, תת איכלב מידי. השם אחד, שמוי אחד, בסמנטת מנגון, בוסי וקטור זמת בי, תת. שהוא הקליט קלטות ביידיש, שזה בעצם חרוזים ביידיש, שירים מאוד מרגשים, או מסמכים, וזה היה הקרש של הילדות שלי, היה גם יונס שוורץ בקיצר, היה... אז כשפגשתי את מיכול שניצלר, כשהייתי פעם ראשונה, כשהייתי במלון בירושלים, בחול המועד סוכות, אז פגשתי אותו, אז אני, איך אומרים, הייתי תרגשיוצי.
חשבת שיבוא יום ואתה תהיה, תעמוד בשורה אחת עם, עם הענקים האלה? מבחינת החשיבות שלך במוזיקה החסידית?
בחיים לא הייתי, קודם כל תודה, אבל בחיים לא הייתי מדמיין שאני שאני אזכה לגעת בלבבות של אנשים, ושאנשים יתרגשו לפגוש אותי. בעצם, ואני מודה לקדוש ברוך הוא, כל רגע, כשאני חושב, לפעמים, אתה יודע, אתה נמצא במרוץ, כן? סוג של רולר קוסטר, רכבת הרים. אז בדיוק שבוע שעבר דיברתי עם חבר, אומר, טוב, ואומר לי, מוטי, אתה יודע כמה אתה בר מזל? כמה אתה צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא? כמה אתה חי את החלום? ולפעמים לעצור, להגיד, אבא, תודה, כאילו, זה, על החסד.
אבל אני חושב שזה העניין שלה, לרגש אנשים. זכית לכינוי אומן הרגש, נכון? זה משהו שאתה מכיר.
כן.
שהודבק אליך.
כן, בהחלט.
אתה מסתכל לרובי כל פעם, המנהל שלך.
דרך כלל, הוא אחראי לזה.
כן?
כן.
הוא אחראי מה, לשם? לטייטל הזה?
כן, כן.
אז מה, איך זה נולד?
ועד לפני 10 שנים הוא הדביק לי את זה, וזה אנשים, כאילו...
זה תפס יפה.
כן, זה דיבר עליהם.
אבל זה דיבר עליהם מסיבה. יש משהו כל כך רגשי באופן שאתה שר, אתה יודע להסביר מה זה? גם מי שלא מצוי בז'אנר, כשסיפרתי ברשתות החברתיות שאתה מגיע, וגם ביקשתי שאלות מעוקבים, שישאלו אותך שאלות, חבר שגר בלונדון, חילוני, עובד שם לדעתי במערכת הבנקאית, אומר לי, זה אומן הרגש מגיע אליך, אני שומע אותו ביוטיוב בלילות. עכשיו, מה לא? מה לא? ולמוטי שטיינמץ מחצר ויז'ניץ. יש בך משהו בקול שהוא באמת אומן הרגש, זה יפה, רובי, לקחתי.
אני חושב, בסוף זה שפת הלב, שהיא יוניברסלית, קוראים לזה? זה משהו שנוגע, זאת אומרת, יש הרבה אנשים, למשל, שמקשיבים לשירים, לועזים, שאין להם מושג מה המילים אומרות, אבל זה עושה להם משהו. זאת אומרת, אותו דבר, אנשים שמקשיבים למוזיקה, זה עושה להם משהו בלב, זה מעורר להם את הלב. אז החיבור, זאת אומרת, הוא... אין לו גבולות באמת, לחיבור של שפת הלב.
אתה התחלת בתור, יש משהו בעולם החסידי של ללוות חתנים, נכון?
נכון. התחלתי בישיבה, יש עניין של... יום החופה זה יום מאוד 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 גדול, זאת אומרת, זה יום שבעצם יש כוח, זה כמו יום כיפור, יש כוח לבן אדם להתפלל על כל החיים שלו, על כל מה שהוא הולך לעבור בחיים. מתפלל על שלום בית, מתפלל על הילדים, שבעזרת השם שיהיו לו ילדים, ושיהיו לו ילדים בריאים ושלמים, שילכו בדרך שהוא רוצה, שילכו, שיהיה לו פרנסה, ושבריאות, וכולו וכולו, כל העניינים. זה יום מאוד, מאוד גדול. אז במסגרת היום הגדול הזה, בשביל לעורר את החתן, ולפתוח לו את הלב, ויש עניין מאוד מאוד גדול להוריד דמעות, שערי דמעות לא ננעלו. לפעמים, כשבן אדם מתפלל, זה לא... לפעמים השערים נעולים, אבל אז, כשהדמעות משתחררות, אז זה כאילו... זה שובר איזה חומה.
חומה בשמיים?
כן.
כלומר, תבכה... וריבונו של עולם יקשיב לך?
כן, נכון. אז בעצם שרים שירים מאוד מאוד מרגשים, שירים של למשל שירי חב"ד, שהם שירים מאוד מרגשים, שירים שירי ימים נוראים.
תן, מה תן דוגמה? שיר חב"ד?
שיר חב"ד, רחמנה. רחמנה, אבינו מלכנו, אח לאלוקים דומי נפשי, כל השירים האלה זה שירים, שרים שירים ששרים בימים הנוראים בבית כנסת. בקיצור, זה בסגנון הזה, ואז יש קטע שנעמד אחד החברים של החתן, או שמזמינים מישהו, ובעצם הוא מדבר בחרוזים לחתן, הוא מצטט מספרים קדושים, ומורר אותו על גדולת היום, ובעצם מזכיר לו, תתפלל על זה, תתפלל על זה, וכמובן, בניין בית המקדש, כתוב שאם בן אדם מתפלל רק על הצרות של עצמו, ולא מדבר על הצרה של הקדוש ברוך הוא, בעצם שהשכינה בגלות, שכינתה בגלות, כן? אז כאילו יש לזה טעם לפגם, זאת אומרת, אתה צריך לזכור גם את צרת הכלל, ולא רק
לא
את הדאגות הפרטיות שלך.
כלומר, אתה צריך לגרום לו, אתה, בתפקיד שלך, של מלווה החתן, צריך לגרום לו לבכות, ולגרום לו לבכות גם על צערם של אחרים, ולא רק על צערו שלו.
על ההורים שלו, ועל הכלל ישראל, ועל החולים, ועל כל מי שנמצא בצערה וצריך ישועה. אז בעצם הרעיון הוא בעצם להביא את החתן לדמעות ולהתפלל, ואז מגיע הרגע השיא, שזה החופה, ששם, אתה תראה בציבור החרדי, אני חושב שזה יתפשט אפילו לציבור הליטאי היום, הדמעות נשפחות כמיים, של החתן ושל המלווים. אז בעצם זה היה התפקיד שלי, לעשות את הגרמת, לעשות את הדיבור, את החרוזים האלה.
מה זה המילה הזו, גרמה?
גרמת זה בעצם חרוזים.
אז אתה בחרוזים, וכל זה גם בחרוזים.
בחרוזים.
אתה צריך גם לגרום לחתן לבכות, גם לגרום לו לבכות לא בגלל הצרות שלו, בגלל הצרות של אחרים, וגם לעשות את זה בחרוזים.
ברור, אתה מגיע עם פתקים, אתה מגיע עם פתק מוכן, שבו יש לך מערכה מסודרת, שירים, כל דבר יושב, הכל מסודר.
ויש לך גם אסטרטגיה איך לגרום לו לבכות. זה מה שאתה אומר.
כמובן, אני בוחר את השירים הכי מרגשים.
ואז מה, אתה כאילו הולך אחריו, ומה, לוחש באוזנו את השירים האלה?
לא, לא, לא.
זה מעמד.
בוא נגיד, מתחילים חצי שעה יש שירי רגש, ואז אני, בזמנו, כן, כשזה היה, לוקח את המיקרופון, יחד עם המוזיקה, יש לי רבע שעה 20 דקות, ששירה בחרוזים, ביידיש, שאני מעורר את החתן עם זה.
אתה יכול לתת דוגמה?
צריך להביא לך איזה הקלטה, דווקא...
משהו בלייב, משהו בלייב. שמאזיננו יבכו, אם נגיד, מאזיננו עכשיו שומעים אותנו באוטו, טלם, איזה משהו, איזה בכי טוב כזה.
אתה מחזיר אותי 10 שנים אחורה, כן? אני כבר לא...
שליש חיים שלך.
כן.
אבל תלך להסביר מה היה בך, גם שמעתי שאליך היו מביאים את המקרים הכי קשים של החתנים הכי קשוחים, נכון? אלה שלא בוכים. ניתן אותו למוטי, הוא כבר התפרק.
תקשיב, אני גדלתי בבית מאוד רגשי. אמא שלי מאוד רגשית, אבל זה טבעי שאישה תהיה רגשית, אבל אבא שלי גם מאוד מאוד רגשי. אבא שלי הוא בן לשורד שואה. סבא שלי היה באושוויץ בגיל 14, ניצל משלוש אקציות. וזה כמובן שזה, איך אומרים, זה מלווה את כל החיים. בלי קשר, המשפחה עצמה, שטיימץ, משפחה רגשית מאוד, משפחה מוזיקלית, גם מוזיקלית, וגם רגשית. אז זה סוג של חומרים. וגם ויז'ניץ. יש את ויז'ניץ, שויז'ניץ היא מקום מאוד 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 רגשי. והשירים, כל השירים שם הם מאוד... זה כיסופים, זה געגועים, אתה מבין? אז תיקח את המיקס הזה, עם הכל שהקדוש ברוך הוא נתן לי, וביחד עם כל הרגש, אז ברוך השם, זה זוכה לפתוח לבבות.
כשאתה שר, יש לך איזו התכווננות, אתה חושב על משהו מסוים, אתה חושב על הטקסט, אתה חושב על המנגינה, מה עובר עליך?
אני חושב שזה שילוב. המנגינה בעצם היא זה שפותחת לך את הלב בשילוב עם הטקסט, כשאני שר משהו, אני חושב על הטקסט שאני שר אותו. אז כן, זאת אומרת, הטקסט לפעמים, כמובן, יש מנגינות שהן בלי טקסט, שהן נטו, מה שיש לך בראש, או מה שיש לך בלב, זה...
כי לצורך העניין, ניגון ויז'ניץ, שהזכרנו בהתחלה, אין טקסט. נכון? זה רק אתה, מה שנקרא, היידי דיידי.
כן.
ומאלתר על המנגינה הזו.
כן, נכון.
שר ניגון כזה, שהוא כל כולו...
שמחה.
כל כולו שמחה ומנגינה ובלי מילים.
נכון.
מה עובר עליך?
שמחה, פשוט מאוד. בוא נגיד, אני שר את זה בהופעות, זה להכניס שמחה לאנשים. יש שירים שהם בלי מילים, כל אחד יכול לקחת את זה למקום שלו.
עכשיו, איך אתה בוחר מה בכל זאת לשיר? כלומר, מה, יש לך, רוצה את שני אלבומים?
נכון.
שלישי בדרך?
נכון.
איך עבודת הליקוט הזאת נעשית? עד כמה אתה מעורב גם בבחירת הטקסט? הרי זה לא... כל הטקסטים הם טקסטים מהמקורות, נכון? זה לא פתאום תשב תכתוב על...
לא, יש גם שירים ביידיש.
כן.
שהם שירים שהם... מישהו וכותב אותם.
שגם הם מדברים על השכינה ובורא עולם.
מדברים על... למשל, באלבום הראשון היה שיר שהסביר את המהות של תהילים. אומרים תהילים כל יום, מה, 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 מה אומרים? אז בעצם זה הסביר במשל, שפעם היה מלך, שהיה לו כותב מאוד מוכשר, והוא כותב לו פואמות מאוד מאוד יפות, וכל פעם כשהמלך היה קורא אותם, היה נפתח לו הלב, ואז כל הישרים היו נפתחים. אז יום אחד המלך נפטר, לא המלך, סליחה, הכותב נפטר, והמלך היה מאוד בצער, בדיכאון מזה. ואז הלך אחד המשרתים, ועלה לו רעיון, והוא ידע איפה מונחים הכתבים האלה, והוא בא למלך, והוא הקריא להם אותו, הקריא את הכתבים, והמלך כל כך התרגש, וזה הוציא אותו, כאילו מעצר, שהוא בושר, הוא אמר, כל פעם שאתם תקראו לי את הכתבים האלה, שאותו איש אהוב, שאני מאוד מאוד אהבתי אותו, ואת הכתיבה שלו, ואת הדרך שהוא שר לי אותם, אז בעצם יש לכם דרך להגיע אליי. אז כאילו זה היה נמשל, בעצם הסביר הרבה אנשים, שבעצם דוד המלך היה כותב לקדוש ברוך הוא את כל מה שהלך לו בלב. דוד המלך, כן, נעים זמירות ישראל, היה לו את הרגעים היותר יפים בחיים, היה לו המון 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 קשיים גם בחיים, הכל, את הכל הוציא בתהילים. אז בעצם זה הסביר שבעצם כשאתה קורא את ספר התהילים, אתה מעורר את הקדוש ברוך הוא, מזכיר לו את הנעימות ואת המילים שדוד המלך כתב לו, וזה בעצם פותח לך את השערים לבקשות שלך.
אז טקסט כזה פשוט מגיע אליך? יחד עם הלחן?
השם מנהל את העולם.
זה בטוח.
אני יכול להגיד לך שיש הרבה להיטים בציבור החרדי שהיו בידיים שלי, ולא לקחתי אותם. ולמה? כל מנהלה. ככה שם רצה. ממש, אני אומר לך, אני יכול לספור, יש 10 להיטים ב-10 שנים האחרונות, לפחות 10, שהם היו אצלי ואני לא השכלתי, השם לא נתן לי את הבינה, לדעת שזה שלי.
הוא נתן לך את הבינה ואמר לך, זה, אמר לא, לי, זה, לא... זה לא בשבילך.
אחרי זה יכול להיות שאמרתי לעצמי, אולי היית צריך לקחת, אבל זה כבר... זה כבר לא... כשאתה חי באמונה, אתה יודע שמה שהיה, זה בדיוק מה שאתה צריך להיות. אז...
אבל איך אתה בוחר בכל זאת? כשאתה מקבל שיר לידיים, אז...
אז קודם כל, היום, יש את השירים שנשלחים, וזה את הסינון הראשון יעשה רובי, ויש את השירים שאני הולך למלחינים בעצם, ואני יושב איתו ביחד, מלחינים את השיר. אומרת, זה שיר שלו, אבל אני נותן לו את הכיוונים, ואת הקנייצ'ים, ואת הזוויות. לאיפה לקח את השיר.
אבל הטקסטים, איך אתה בוחר טקסטים?
לא יודע להגיד לך, כאילו, הטקסטים בוחרים אותי, כאילו. מה אני אגיד לך? אני עובד עכשיו על אלבום, אני עכשיו שיר אחד למשל המלחין. רוב השירים, המלחינים מביאים את המילים. יש שיר שכן, באתי, אמרתי למלחין.
הם עושים את עבודת הליקוט מהמקורות ואומרים, או, זה פסוק יפה, בוא נעשה ממנו שיר.
בדרך כלל זה המלחין. יש גם פעמים שהמלחין אומר לי, תביא לי, תחשוב על איזה שיר, על איזה מילים, ואני אלחין על זה שיר. או שאני יושב עם המלחין.
אבל מוזיקה חסידית נמשכת כבר כמה? 200 שנה? מה הקילומטראז' של הז'אנר?
תלוי למה אתה קורא מוזיקה חסידית.
בוא נגיד, כבר הרבה מאוד שנים מלחינים פסוקים מהמקורות, נכון?
נכון.
באיזה שלב נגמרים הפסוקים, לא? או שאתה אומר, עושים עכשיו וריאציות על וריאציות של דברים שכבר היו.
קודם כל, תמיד אפשר למצוא, יש היום גם ספרים, היום מלחינים גם על ספרי מחשבה שיצאו, למשל, מילים של החזון איש. החזון איש כתב מילים, וזה הפך ללהיט. ואין ספק שהרבה פעמים שאני הוצאתי עכשיו שיר, קלי אתה ועודק, יש 5 שירים הקלי אתה ועודק, ובכל זאת הצלחנו למצוא איזה...
מה?
נתיב חדש.
מה הנתיב החדש?
זה היה להיט קצבי. זאת אומרת, כל הקהילי שעשו היום זה השירים איטיים. אנחנו לקחנו את זה למקום של שיר מהיר.
ואתה חלק מהעיבוד? אתה אומר, חבר'ה, יש את השיר הזה, אבל בואו... עד כמה אתה חלק מהעשייה המוזיקלית של השיר, של הקריירה שלך?
זאת אומרת, בסוף אני ביחד עם רובי, אנחנו, זאת אומרת, מגיע שיר, ואנחנו מחליטים לאיפה השיר הולך. זאת אומרת, איזה מלחין, לאיזה סגנון. וגם כשמגיע העיבוד, אני מקשיב לעיבוד, אם יש דברים שאני מתחבר יותר, מתחבר פחות, אני מעביר את הרשמים שלי ואת מה שאני, כאילו, לדעתי צריך לשנות, או...
עכשיו, תסביר איך זה עובד ב... ب- ب- בתעשייה, נקרא לזה, שלכם. זו תעשייה?
כן.
תעשיית מוזיקה ממש?
תעשייה, היום יוצאים, מדי יום יוצאים איזה, לפחות, לא יודע, 8-10 שירים חדשים.
ויש תחרות?
מה זאת אומרת יש תחרות?
תחרות, קנאה, אתה מסתכל על אומנים שהם איתך באותו ז'אנר, אתה אומר, אני חייב, לא יודע, למכור יותר אלבומים מהם, למכור יותר את הופעות מהם.
תקשיב. התשובה מתחלקת לשני חלקים. אחד, אני בן אדם. בוא נזכיר את זה, אני בן אדם. בן אדם יש לו נטיות טבעיות, להיות תחרותי ולרצות להיות הכי טוב. צד שני, כשאתה חי עם אמונה, אז אתה יודע שאתה עושה את המקסימום, השם מנהל את העולם. אז אתה צריך לומר, איזה הוא עשיר, אשמח בחלקו.
יפה.
תודה לקדוש ברוך הוא על מה שאתה נותן לי, אני אשתדל את המקסימום שלי, מה ששלי שלי, אף אחד... לא יכול לקחת לי את זה.
עכשיו אתה מוציא אלבום, עכשיו, או כשתוציא. מה התהליך, מה מבחינתך צריך לקרות? אתה יושב, מחכה ל... לא יודע, אתה יודע, כשאומן היום, כשאומן במגזר הכללי, נגיד, מוציא שיר, אומן חילוני, אז הולך אחר כך לבדוק מה קורה באינסטגרם, ושמעלים סטוריז עם השירים שלו, ומה קורה כשאומן חרדי, חסידי, מוציא אלבום? אתה מיד פותח אולמות להופעות, אתה בודק השמעה בתחנות החרדיות, איך זה עובד?
בעיקרון, זה גם, ברגע שאתה מוציא אלבום, אתה פותח הופעה על האלבום או משהו כזה, וכמובן, אתה מקבל עדכונים, יש היום מה שנקרא תקליט, אתה מקבל עדכון על כל שיר בעצם שמושמע ברדיו, אז אתה יכול פחות או יותר לנטר, לדעת כמה, הנה, הוצאתי סינגל לפני... 4 חודשים, נקרא למען יעידו, על סוכות. אז אתה בודק את הלב הפועם. אמנם זה הלב פועם של הרדיו, שזה שטח אחד, ואז יש לך את הבפועל, את הקהל, את האולמות, השמחה של כל יום, שיש את החתונות ויש את האירועים. ואיך הקהל מרגיש. זאת אומרת, לפעמים יכול להיות שיר שהוא תופס בקרב הקהל, וברדיו הוא פחות יעבוד.
כן. תגיד, מתי הבנת שפרצת? מה היה הרגע שהבנת שזה קורה לך?
אני חושב שהרגע אם אני אדייק את זה, הרגע שעשיתי את הדואט עם מרדכי בן דוד, הדואט הראשון, נראה לי, זה היה כאילו...
קושפנקה.
כן, כן, זה היה מקה בפטיש, אם קוראים לזה, כן, זה... זה... הרבה שנים כבר. הייתי בלוס אנג'לס, אצל יהודי שקוראים לו יהודי פילנטרופ, עושה הרבה הרבה צדקה וחסד, קוראים לו שלמה יהודה רכניץ. הייתי אצלו בבית בשבת חנוכה, ביחד עם אורתכם, כל השבת, ואני הייתי, יכול לתאר לך מה זה, לשבת בסעודת שבת ליד מרדכי בן דוד. ובמוצאי שבת הוא השמיע לי שיר, והוא אמר לו, אני רוצה שתעשה דואט. אז תזה סתם. אתה יודע איך קוראים לשיר הזה? ותיארים. ברוך השם, שרים את זה היום בבתי הכנסיות, בימים טובים, וכמובן.
ואז משם מה? תאר לרגע את ההצלחה. מה נקודות ציון חשובות שמעידות על ההצלחה הזאת?
יש כמובן את ההופעות בארץ שהתחילו לגדול ברמה דרמטית. ונסיעות לחול.
נסיעות לחול זה לאן בעצם? איפה אתה מופיע?
אני נסע בעיקר לניו יורק, לפעמים יש יעדים באירופה, והיום אני בעיקר נוסע לפריז. ניו יורק ופריז.
מה יש בניו יורק ופריז? כלומר, אתה מופיע איפה בעצם?
אני מופיע בשמחות ובדינרים.
מי מזמין אותך?
מי שעושה דינר, מי שעושה שמחה, ורוצה שאני אהיה שותף וחלק בשמחה שלו.
שמחה זה חתונה? כלומר,
שמחה זה יכול להיות חתונה, זה יכול להיות ברית, זה יכול להיות בר מצווה, זה יכול להיות anything.
ואז יושב מישהו...
סיום מסכת, כאילו...
יושבים בניו יורק, אומרים, אני רוצה את מוטי שטיינמץ, מטיסים אותך מבני ברק לניו יורק. ובפריז מה? למה דווקא פריז וניו יורק, אגב?
אתה שואל אותי למה. ככה זה יצא, ששם יש ביקוש ויש גם יכולת.
אתה נהנה?
אני משתדל.
ממה אתה לא נהנה?
לפעמים זה יכול להיות, תקשיב, אתה בא לאירוע, לפעמים זה יכול להיות סטרס מסוים. אין ספק, כל דבר בחיים, יש לזה צדדים חיובים יותר ויש צדדים פחות.
כי יש איזה פער בין החזות שלך, בין אורח החיים שלך, שמעודד הרבה צניעות ואיזה הקטנה לעומת בורא עולם, לבין להיות סטאר, לא? את טיסות, נסיעות, מקומות כאלה יוקרתיים.
קודם כל, כשאתה זוכר שזה לא אתה. זאת אומרת, אתה בעצם צינור, אתה כלי שרת, בשביל להעיף את הבורא יתברך. אז קודם כל, זה קודם כל מוריד אותך לפרופורציות. שנית, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, שנהנה ממנו בסוף, כן? אז אם הקדוש ברוך הוא מכוון אותי בצורה כזאת, שאני טס בעולם בשביל לשמח יהודים, אז זה מה שהוא רוצה. לא יכול להגיד לך שזה האורח חיים הסטנדרטי של יהודי חרדי.
כן. אבל... יש לאביב גפן, אתה מכיר את אביב גפן?
אני פגשתי אותו פעם באולפן בתל אביב.
כן?
כן.
מה, באילו נסיבות?
הלכתי, הקלטנו שם על האלבום, והוא בדיוק היה נכנס, יצא.
וידעת מי זה?
כן.
ידעת?
כן.
והוא ידע מי אתה?
לא, לא זוכר.
אבל אתה יודע מי זה אביב גפן? כי אתה מחובר קצת לתרבות ה...
כי אני גר בארץ.
כי אתה גר בארץ.
הוא עושה גם דואט עם אברהם פריד.
נכון.
אז...
כן, אבל ידעת מי זה קודם, אני מניח, לא? רציתי, מעניין אותי, אבל אני רציתי רק להגיד, יש לו שיר שנקרא סופרסטאר.
לא, אני לא מכיר את השירים.
לא, בסדר, זה לא בוחן, הפעם. בניגוד למה שאני זוכר מהיידיש, זה לא בוחן. יש לו שנקרא סופרסטאר, הוא קצת מספר, קצת צוחק על החיים האלה של כוכב רוק. הוא אומר, עולה על עוד טיסת לילה, ניו יורק, לונדון, ניו יורק, וכו. והוא מספר על החיים האלה, הקצת עוללים, הבטח של השופוני, של ה... אתה לא שם, נכון? זה לא מגיע ממקום כזה.
נכון.
אבל איתו אם אתה בכל זאת כן נהנה מזה. הנה, מזמינים אותי, זה אני, רוצים אותי.
אני לא צריך לסבול.
אתה לא צריך לסבול. כשהיית ילד, נער, חלמת על זה?
מה זה על זה?
על להיות כוכב זמר.
אני רציתי לשיר. לא יודע אם רציתי להיות כוכב, רציתי לשיר. את התשוקה הזאת הייתה לי כל החיים. מאז שאני מכיר את עצמי, מגיל, לא יודע, 5. תמיד היה לי את התשוקה הזאת, והוצאתי את זה בשמחות משפחתיות ודברים כאלה. אבל אם חלמתי, אני לא דמיינתי. זאת אומרת, בישיבה, באיזשהו שלב, שראיתי שאני מתחיל לעשות גרם, אני כל מיני כאלה, אמרתי, אוקיי, יכול להיות שאני זמר חתונות. אבל...
כי... אני, נדמה לי שילדים חרדים, נערים חרדים, מלמדים אותם שהחלום שלהם צריך להיות בחורי ישיבה, נכון? ותלמידי חכמים.
נכון.
וזה התנגש באיזשהו אופן?
אני לא חושב, כי בדרך החסידות בעצם, מה הגיע בעל שם טוב, נתן חידוש לעולם, שגם אם אתה לא בן אדם שיכול לשבת וללמוד כל היום, אלא אתה בן אדם שעובד לפרנסתך, זה לא סותר את זה שאתה יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בדרך שאתה נמצא בה. אז יש אנשים שיש להם את היכולת, תקשיב, לשבת ללמוד תורה, זה דבר קשה. זה דבר קשה, תיקח כל בן אדם, תגיד לו, תשב עכשיו 4 שעות בבוקר, 4 שעות בצהריים, ועוד שעתיים בערב תלמד תורה, זה קשוח. צריך הרבה ריכוז, והרבה, כמובן, כישרון גם. אז לא כל בן אדם יש לו את היכולת הזאת. אז בדרך החסידות, אתה גם יכול לעבוד, כמובן, יש לך סדר קביעת תורה, קביעת עתים לתורה, ואתה גם מקדש את הקדוש ברוך הוא בסביבה שלך.
ראיתי פרק איתך בכאן 11, חסידיסטוק, של סדרה מצוינת, והמנהלים שלך מתארים שם שאתה, יש עליך, אתה שם על עצמך מגבלות הרבה יותר, גם מזמרים אחרים בז'אנר.
נכון.
אתה יכול להסביר מה הן המגבלות האלה?
אז ככה, כשאני נכנסתי לקריירה, הבנתי שמתחיל, אני יוצא לסוג של דרך, נכנסתי לאדמור שלי, אור מביז'ניץ. והוא אמר, תקבל על עצמך דבר אחד. כשאתה מופיע, אתה מופיע כמו בבית. זאת אומרת, כמו אצלנו בבית. כל שמחה, כל אירוע, זה בהפרדה מלאה. אנחנו עושים את זה עם מחיצה, הפרדה בגברים לנשים. תקבל את זה על עצמך. אז איפה שאני נוסע בעולם, איפה שאני מופיע, זה צריך להיות מחיצה. אני מופיע בפני גברים ונשים, ואני משמח את כולם, אבל בקדושה וטהרה, מה שנקרא. אז אין ספק שאני מוותר על הרבה מאוד מאוד אירועים והופעות גדולות וקונצרטים ובמות שהייתי רוצה, לא רק, רק לא לאחרונה היה לי איזה קונצרט גדול בקינגס תיאטר בברוקלין, אולם יפהפה עם 3,000 מקומות, שכבר זה היה סגור, זאת אומרת, הופעה בעיקרון הייתה סגורה, ובשנייה האחרונה הבנתי שהעניין של ההפרדה לא מסודר שם, אז פשוט ירדתי מזה. זה מעשים שהם כל יום.
מה זה לא מסודר? כלומר שיכול להיות שיהיה ערבוב
לא,
בקהל?
לא, יכול להיות. יש ערבוב.
שיש ערבוב.
אין הפרדה. זאת אומרת, אין הפרדה. זאת אומרת, הגברים ואנשים לא יושבים במקומות נפרדים. אז כמובן שהורדנו את זה. זה מגביל
כמובן
אותי.
כמובן שהורדנו את זה?
כן, כן.
כמובן. לא, כן, לא אין, שאלה
זה
בכלל.
זה לא שאלה
אין
בכלל.
אין מסע ומתן, אין כלום.
אין מה לדבר. היה לי מקרים שהגעתי לאירועים, ופשוט אמרתי לו, אני מאוד מתנצל. אני לא לוקח ממך כלום, אני לא יכול להופיע פה.
העניין הוא כי הרב אמר?
לא, העניין הוא עקרוני, זה דרך חיים שלנו. אבל קיבלתי את זה, זאת אומרת, יש זמרים ש... זאת אומרת, מבחינתם זה... יש דרכים בהלכה שהם יכולים למצוא על איזה סוג של היתרים. אני לא מחפש היתרים. כמו בבית אצלנו, זאת אומרת, יש עניין, יש כמובן... יש הסבר מאחורי כל העניין של ההפרדה. אז עקרונית, זה הדרך שאני הולך בה, ואני מאוד מאוד שמח, וזה קשוח. לפעמים צריך לחכות בצד עד שהדברים יסתדרו. יש מקומות שלא כל כך מכירים את זה כמו בוויז'ניץ, אבל מבינים שזה העקרונות שלי, ומכבדים.
ואתה אומר, הקושי הוא... הקושי הוא לוותר על, אתה אומר, גם סכומים מאוד גדולים של כסף.
גם כסף.
ולעמוד
ובמות.
בזה. ובמות.
וגם במות.
וואו.
ולפעמים אתה אומר, לפעמים אתה אומר לעצמך, למה אני צריך את זה? כן?
כן.
הקושי, כאילו את הקושי הזה, את המקום שבסוף אני זה שעומד כחומים, אני והמפיק שלי עומדים כחומה
בצורה.
בצורה, כאילו... וזה מעמיד אותך בהרבה סיטואציות לפעמים מאוד מאוד לא פשוטות. אבל אתה מתחזק בזה, אתה...
תסביר למאזין והמאזינה, שאולי שומעים בהפרדה את הפרק הזה, סתם. תסביר למאזינים והמאזינות שלנו מה העניין. תסביר למאזינה החילונית, למה היא לא יכולה ללכת עם בן זוגה להופעה שלך ולראות את זה ביחד?
אוקיי, אז קודם כל, המקום של האישה ביהדות היא מקום מאוד מאוד גבוה. בעיקרון יותר מהגבר. אוקיי? פועל האישה הזאת שמנהלת את הבית, הגבר הולך ומפרנסה עם האישה הזאת שמנהלת את העניינים, כן? והמצב היום הוא מצב שמאוד... איך להגדיר את זה? אנחנו רוצים לשמור על האישה. בשביל לשמור על האישה, אנחנו מייחדים למקום של כבוד, זאת אומרת, באירועים יש מחיצה, חצי עולם גברים, חצי עולם נשים, שהגברים נמצאים בצד אחד, הנשים נמצאים במקום אחר, שם כבודם במקום המנוח, אף אחד לא יכול להטריד אותם, כמו שלצערנו קורה בהרבה מקומות, ברגע שיש הופעה מעורבת. אז יכול לקרוא כל מיני סיטואציות. חוץ מזה, כמובן שצאנו, יש עניין ששמירת העיניים. יש לך את האישה שלך, היא שלך, ורק שלך, ואסור לך להסתכל על אנשים אחרות. ובשביל, וברגע שהופעה זה מקום של רגשות, של שמחה, של רגש, אז איך אומרים? גם חתונה. אז אתה, בשביל לא להעמיד את עצמך גם בניסיונות, אתה אומר, אני לכתחיל המונה אותם. הגברים יושבים במקום שלהם, עם הגברים, אנשים יושבים במקום של אנשים.
היה פה באחד הפרקים יונתן רזל, שאני מניח שאתה מכיר.
כן.
והוא היה לו את השרוריה הגדולה עם המסקן טייפ הזה על,
אוי, אוי, אוי.
על העיניים. זה משהו שאתה יכול להבין?
מה, אתה שואל את, את ה...
את, את האקט הזה של לשים מסקן טייפ על העיניים, כדי, הוא אמר, הוא הסביר גם פה, הוא... רציתי שאנשים בקהל יוכלו להרגיש חופשיות עם עצמן, שלא יהיה איזה מבט של גבר שנועץ בהם עיניים, שהם יוכלו להשתחרר ולעשות מה שהן רוצות.
בהחלט. זאת אומרת, יש לזה שני צדדים. אז גם הוא, ברצון שלו לשמור את העיניים שלו, כן? זאת אומרת, הוא בן אדם נשוי, אסור לו להסתכל על נשים אחרות. אז הוא גם מאמין שיש לו רצון לשמור על העיניים שלו. וכמו שהוא אמר, הוא רצה לתת לאנשים את החופש.
אתה גם מרגיש שאתה עומד ב... באתגר הזה? באתגר של יחסי זמר מול הקהל שלו? מול מעריצות?
תקשיב, אני מסתובב בעולם אחרי זה. אני... לפעמים אני יוצא מעולם ניגשות אליי נשים. אז אני מקשיב להם, לא מסתכל. מסיט את המבט, ואני מקשיב, אני מקשיב, אני מגיב. אבל אין ספק, זה עבודה של כל הזמן.
וואו. יש עוד משהו בהגבלות שלך, חוץ מהקהל מופרד?
אני חושב שזאת ההגבלה המרכזית. כמובן, אני משתדל לא ללכת למקומות מופרעים מבחינת השירה. אבל זה, זאת ההגבלה...
תגיד, רוב הקהל שלך צורך את החומרים שלך איך בעצם? כלומר, זה יוטיוב, זה ספוטיפיי, זה, לא יודע, נגני MP3, זה תקליטים, זה רדיו חרדי?
שאלה קשה, כי אני חושב שהיום, ברוך השם, הקהל שלי נע בכל מיני קצוות. זאת אומרת, אני מאמין שרוב מאזיני היוטיוב הם לא מהציבור החרדי.
שזה מדהים, כי לכל שיר שלך ביוטיוב יש מיליוני צפיות. מיליוני הצפיות האלה זה מי?
זה חלק מהקהל החרדי, בחול יש יותר פתיחות. חלק מהקהל החרדי, הייתי אומר אולי 25% מקסימום, כל השאר זה קהלים יותר פתוחים. בציבור החרדי, אני מאמין שזה נגנים. נגנים...
כן, עדיין משתמשים בקובצי MP3 כאלה?
כן, כן, זה מה שזה.
וואו. מעניין.
או דיסקים, או USB, היום זה כבר...
אז זה, סליחה, אבל זה פיראטי, לא? קובצי MP3 זה לא...
זה כן ולא. זאת אומרת, יש כאלה שרוכשים את האלבום. היום בכלל יש לך אופציה לרכוש את האלבום ישירות.
מה? נכון, להוריד מהאינטרנט.
להוריד, או שאתה, יש חנויות שאתה יכול לגשת. חושת אלבום, הם שמים לך את זה על הנגן.
כן?
כן.
יפה. אני ביקשתי מעוקבים ברשתות, אתה ברשתות חברתיות אגב?
לא, יש לי רשת, זאת אומרת, יש על שמי.
יש עמוד, אבל אתה אין לך מושג
בקורא שם. עמוד יש מישהו שמנהל את זה.
אתה לא,
אבל... אין לי גישה על זה בכלל, כלל וכלל.
אין לך אינסטגרם על הטלפון?
שום דבר.
איזה אפליקציות יש לך לטלפון?
לא, שאלה טובה. יש לי וואטסאפ, טלגרם, ווייז, אובר. אני טס לחול כל הזמן, אז הדברים שאתה צריך להשתמש בהם.
יוטיוב?
ביום יום. יש לי יוטיוב סטודיו.
מה זה?
זה בעצם האפליקציה שבאמצעותה אפשר לערוך.
וואו.
את העמוד. זה המקסימום.
למדתי משהו. טוב, אז ברשתות החברתיות ביקשתי טוויטר אין לך?
לא.
אז בטוויטר ביקשתי מעוקבים לשאול כמה שאלות. מישהו בשם התיכוניסט שואל, האם דואט עם זמר חילוני זו אופציה?
כן, זו שאלה שאני שאלתי כמה פעמים.
יש לך דואטים מפוארים, צריך להגיד, מן דוד שהזכרנו, ושולי רנד, וישי ריבו, בדואט מפעים ממש, אבל חילוני.
בוא נגיד זה ככה, אני לא מתייחס לזהות של הבן אדם, כמו שאני מתייחס לתוכן שלו. שאת התוכן שלו אני בעצם חושף למאזינים שלי. זאת אומרת, כשאני עושה דואט עם מישהו, אני בעצם, בוא נגיד, אני אקח מי שזה לא יהיה, ואני בעצם לוקח וחושף אותו לציבור החרדי. אז אני מבחינתי לוקח אחריות, כאילו, על כל הטקסטים שלו.
על כל הרפרטואר?
על כל, כן, פחות או יותר.
תראה, אברהם פריד שעשה דואט עם אביב גפן, לא עכשיו לקח אחריות על כל ה... אנחנו דור מזו וכל זה.
תקשיב, אני יכול לדבר בשמי.
אתה לא היית עושה דואט עם אביב גפן?
לא.
אז נגיד אומנים, טוב, זה קשה, אבל זה קשה.
ספק, אני קיבלתי הצעות מאוד גדולות פה בציבור הישראלי.
תן דוגמה.
אני לא רוצה לנקוב בשמות.
שם אחד.
אני רוצה לפגוע באף אחד, תמיד, אני...
ואז מה עשית? סתם, לא חשוב שמות. משה כהן, כוכב גדול במגזר החילוני, נקרא לזה, הציע לך דואט, אז מה אתה עושה? אתה הולך ושומע עכשיו את כל הרפרטואר שלו לשמוע?
לא, אני יודע כבר.
אתה כבר יודע.
פחות דרך שחוץ מ... חוץ מישיירי בו באמת, אין זמר שאני... יכלתי לעשות איתו דואט בסדר גודל הזה.
לא, בסדר, לא. ישיירי בו גם לא... ישיירי בו דתי, נכון? הוא לא...
כן, שער שירים אמוניים. אבל אולי הייתי ישראלי.
אבל נגיד אביתר בנאי, אוקיי? לא רוצה לדחוק אותך לפינה, אבל לביתר בנאי, אתה יודע, השירים שלו היום הם... מאז החזרה בתשובה. אם אתה משתף בולה עם לביתר בנאי, צריך גם לקחת אחריות על האלבום הראשון שלו, כשהיה רחמנה ליצלן חילוני?
לא יודע, תשאל שאלה טובה.
מעניין מאוד. תשובה מאוד מעניינת. דוד שואל... רגע, אבל עוד בהקשר הזה, אתה חשוף למוזיקה... אני לא אוהב את המילה ישראלי, כי גם אתה ישראלי, נכון? אני אקרא לזה, הכללית, החילונית, אתה חשוף למה שקורה?
כמעט ולא.
נגיד, אנה זק, אתה יודע מי זאת?
אין לי מושג.
לא, מכיר את השם? לא?
לא.
מרגי, אתה יודע מי זה? טונה. טונה, רביד פלוטניק, אומר לך משהו?
אין לי מושג.
וואו.
מקשיב למוזיקה יהודית וחסידית.
ברי סחרוף, אתה יודע מי זה?
אין לי מושג.
מבחינתך יכול להיות שהמצאתי עכשיו את כל האנשים האלה. טוב, דוד שואל, למה אין לך אלבום שלם של ניגוני חבד? אתה לא חייב להתחייב פה הפקתית על משהו.
בוא נגיד זה ככה, בוא נסביר לקהל מה זה אומר מבחינתי הפקת אלבום. זאת אומרת, בעצם קודם כל יש את השירי חבד, בוא נגיד זה גם, צריך לעשות באיזשהו מקום איזה קולקשן, כן, האיסוף של הלחנים, אבל ברגע שאני כבר מגיע, ויש לי את כל הלחנים, שזה עבודה מאוד מאוד מייגעת, זאת אומרת, בסוף למצוא לחן, ויש הרבה לחנים שבדרך, בארבע, חמש שנים שאני עובד על האלבום הזה, עולים ויורדים, כן? נפלים, בסוף זה שיר שכן הייתי מחובר אליו, אחרי שנתיים אני אומר, לא, זה לא זה. ואז מגיע שלב של העיבודים. ואני בין לבין, כן, גם כל הזמן על הקו. אז אם אני בחול, אם אני בחול, אז בעצם, למשל, עכשיו היינו לפני שבוע וחצי, חזרתי מסיבוב של חמישה שבועות. אז חמישה שבועות האלה, שרובי שהוא המפיק של האלבום הנוכחי, גם המפיק שלי, הייתי בחול, אז העבודה די... כפה, למרות שאנחנו רוב המוזיקה כבר מוקלטת, והשירה שלי, כן, אני יכול להגיד, ב-95% מוקלטת, אבל עדיין, עכשיו חמישה שבועות היה פריז. אני יוצא מפה עוד שבוע, עוד פעם, שבועיים, אני לא בארץ. שוב, זה עבודה מאוד מאוד, עכשיו, כמובן, אני נכנס לאולפן, זה לא כל שיר, אני נכנס לאולפן פעם אחת.
כן.
אתה יכול להיכנס לפעמים, אותו שיר, 3 או 4 פעמים. עד שהתוצאה איך אומרים, מסביע את, את, את הרצון, את השאיפה שלי. שלך. איפה שאני, כן, איפה שאני הייתי רוצה שהשיר
אתה קשוח עם עצמך.
כן.
יותר מהאנשים שסביבך.
כן.
כלומר, אתה תגיד עוד טייק ועוד טייק ועוד טייק.
נכון.
תכניס אותי קצת לראש שלך, למה אתה לא מרוצה?
אני חושב שאני שומע את הדברים בצורה שונה. זאת אומרת, יהיה משהו שאנשים יקשיב יגידו, וואו, ואני אגיד, בנקודה, השנייה הזאת והזאת, יש איזה...
יש מה, אגב? תן דוגמה למשהו, מה, שאתה מזייף? שאתה,
לא, לא, אבל
שאתה שכאילו... שאתה לא מספיק מרגש?
אני הייתי רוצה שזה יישמע בצורה קצת יותר שונה, שזה... אני חושב שיש לזה מילה, קוראים לזה פרפקציוניזם.
פרפקציוניזם.
זה, וזה לא... זאת אומרת, ככה, זה מה שהשם ברא אותי, אבל... זה מקשה על היצירה באיזשהו מקום. לפעמים צריך לדעת להרפות, להגיד...
יש משהו שהרפאת והתחרטת עליו? משהו שיצא?
יש דברים, יש, תקשיב, יש הרבה דברים שאני לא, שקשה לי להקשיב להם.
כן?
כן. שאנשים אחרים יתענגו על זה, קשה לי להקשיב
מה,
להם.
מה, באלבומים?
כל מיני דברים שהוצאתי.
וואו.
אבל זה רק אני.
רק אתה תשים לב לזה.
כן.
שואל גדי שאלה יפה. שואל גדי, מוטי, למה אתה מתראיין לאסף ליברמן?
כי אסף ביקש מאוד יפה.
אסף, קודם כל צריך להגיד, ביקש הרבה זמן. והילה שוקר המפיקה שלנו, עשתה פה עבודה רצינית. אבל אני באמת חושב, אתה רוצה שיכירו אותך בציבור הכללי? זה מעניין אותך?
כן.
כן?
בהחלט. אני חושב שזה דרך להשפיע על אנשים. לעשות להם טוב על הלב. ולהכיר להם גם את בורא עולם, בסופו של דבר. לעשות להם... זה בעצם לעשות לכמה שיותר אנשים, להגיע לכמה שיותר לבבות. אז כן, אני רוצה שכמה שיותר ציבורים יכירו אותי.
חילונים מגיעים להופעות?
כן. היה לי הופעה בנתניה, כמה שורות של אנשים שהלבישו כיפה לכבוד ההופעה.
מה, צריך לחבוש כיפה?
לא צריך.
לא צריך.
חיבדו.
אתה מצפה מהקהל מה שאתה מכן לכבד? אפשר גם לא. אבל זה, אני מתרגם לקהל את הגוף שלך. אתה אומר, אפשר גם לא, אבל זה יפה שכן.
כן.
יפה. מני שואל, עד כמה אתה רואה את הזמרים החרדים משפיעים על רוח הלוחמים? הוא כותב, ראיתי שאברהם פריד הלך לרקוד עם חיילים. ומישהו עונה לו, גם מוטי שר לחיילים ורקד איתם.
נכון. בהחלט, אני שמח לבוא ולעודד את רוחם של אלה שמוסרים נפש בשביל עם ישראל, ואני בעיקר היום מסתובב בבתי חולים. זה מה שמדבר אליי, אני מסתובב בבתי חולים, שמח את הפצועים.
וואו.
וכן.
ספר קצת על איזה מפגש ספציפי שאתה...
אני זוכר שנפגשתי עם הפצועים מכרם שלום, מיאיר ויזנר, שהוא היה... נראה לי מפקד כיתת... אחד מהכיתת כוננות, ונפגשתי שם עם עמיחי שינדלר גם, שנפצע, הוא היה פצוע ממש אנוש, הוא היה במצב היחיד בכרם שלום. חוץ משני חברי כיתת הכוננות ש... שנרצחו, די האנשים האלה הצילו את כרם שלום. אז אני פגשתי אותם בתל השומר, וזה היה מאוד מאוד מרגש. וכמובן, יש עוד הרבה חיילים ואנשים שמסרו נפש.
תספר קצת מה עובר עליך מאז המלחמה, מבחינת גם מחשבות, אבל גם עיסוק.
אני אגיד לך, חשבון נפש. כל אחד בסוף של דבר זה חשבון נפש אישי. כאילו, מה אני צריך לשפר בעצמי? מה...
תסביר למה.
בסוף שקורה משהו לעם ישראל, זה אחריות קולקטיבית. הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים סתם. כל דבר שהוא עושה, יש לו סיבה. אם הוא בא ונתן לנו חתיכת סתירה. וואה, אחת סתירה, חטפנו. באמת... כואב מאוד, כל כך הרבה יהודים איבדו את החיים שלהם, וכל כך הרבה משפחות נהרסו. אז איתות משמיים, כזה שבוך אומר לנו, תתעוררו. תתעוררו, אתם צריכים... אז כל אחד, כמובן, יש את המישור הציבורי, יש את המישור, כל אחד בלב שלו, איפה שהוא צריך, מה שהוא צריך להתקדם בחיים שלו, ולהיות יותר טוב.
יפה. גיא שואל, עד כמה אתה חשוף ומושפע למוזיקה כללית בזמן היצירה על החומרים שלך?
אני לא חשוף.
לא חשוף?
לא. אני שומע היום בעיקר את הרדיו החרדי, זאת אומרת שאני ברכב, זה או שאני מקשיב לאלבומים, שאני בוחר להקשיב להם.
AG שואל על האירוויזיון. אתה מכיר את האירוויזיון?
שמעתי על זה.
הוא שואל, למה שלא תנסה להיות הנציג שלנו לאירוויזיון?
שעשו אירוויזיון בהפרדה.
אבי שואל, אם אתה מודע לזה שיש אנשים גויים ברחבי העולם ששומעים את השירים שלך? יש גיימר שחמט ידוע ששומע אותך בלייב.
אני יודע שיש הרבה הרבה מאוד תגובות של אנשים שלא לא, לא יהודים בעצם, מכל העולם. וכן, אני מאוד מאוד שמח על כך, ואני שמח שבסוף אני רוצה שהמוזיקה שלי תגיע לכמה שיותר אוזניים, ואני רואה גם בתגובות של אנשים שבסוף זה מקרב אותם לבורא עולם. גם אנשים...
בוא תתקרב את הרגע למיקרופון, ואז גם אנשים יתקרבו לבורא עולם.
אוקיי. אני רואה בתגובות. זאת אומרת, אני מקבל, אני יכול לקרוב אחרי התגובות ביוטיוב, אני רואה את התגובות של אנשים שזה... גם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות, שאינם יהודים, סליחה.
גם וגם, כן.
כן. זה... עושה לה משהו בלב, חוץ, וגם נותן להם אופטימיות לחיים. הרבה אנשים, אתה יודע, הם נמצאים במצבים מאוד מאוד קשים. לפעמים מבנם שיש לו הכל, והוא נמצא במצב רוח לא טוב, וזה נותן לו תקווה, נותן לו כוח להמשיך הלאה בחיים שלו.
אלי שואל, מה דעתך על ההופעה הנפרדת באפולה, שבוטלה על ידי בגץ? אני מניח שבציבור הכללי אולי הכירו אותך דרך הסערה ההיא.
נכון.
הייתה הופעה בפארק באפולה, אתה כאמור מקפיד על הפרדה, וכשהעתירה, בית המשפט עשה איזה הלוך ושוב, אם כן אפשר, אי אפשר.
בינתיים הופענו, וכשהופעה הסתיימה, קיבלנו הודעה שההופעה בוטלה.
אז הפסקתם אותה בסוף ההופעה.
הופעה הסתיימה.
כשההופעה הסתיימה, הפסקתם אותה.
כן.
איך זה היה נראה מהעיניים שלך?
אני חושב שזה היה פשוט... ברור לא נתן לי הזדמנות. אני לא הולך להסתכל עכשיו בעניין הציבורי, אני אומר, בעניין הנשי שלי. זה פשוט נתן לי דרך להגיע לבבות של עוד אנשים. ואני מאוד מאוד שמח שאני זכיתי להיות במקום הזה, שגם זה גם מקום שבעצם אני עמדתי על העקרונות שלי. אני... זה לקדש שם שמיים. עוד שזה, שיש דברים שמעבר לכסף, ולפיים, ול...
אבל אתה רואה את המלחמה הזו נמשכת? כלומר, אתה רואה איזה כיוון מסוים שאנחנו הולכים אליו? יהיה עוד מלחמות כאלה? יהיה עוד אירועים באפולה כאלה?
אם יהיו עוד אירועים כאלה. אני לא יודע, אני מאוד מקווה שלא. אני מקווה שכל אחד יכבד את ה... אורח החיים של השני. זאת אומרת, הציבור החרדי ראוי וזכאי לקבל הופעות בדרך שלו, בדרך שהוא רוצה. הציבור החרדי רוצה הופעות נפרדות.
תגיד, איך נראה היום יום שלך? כלומר, עכשיו? כמה אתה קרוב, נגיד, להוצאת האלבום השלישי?
אני לא אוהב לנקוט בזמנים, כי פשוט מניסיון. אני יודע שדברים, למשל, יש שיר שאני עובד עליו כבר... איזה שנה, ובוא נגיד מאז שהתחילה המלחמה, כאילו זירסתי את התהליך, כאילו חיכיתי הרבה זמן לאיזה שלב בשיר שאמור לקרות, ואני כבר סוג של 4 חודשים, ממלא מלא מניעות, ובסוף, אני מאוד מקווה שזה יצא בשבועות הקרובים, כן? אז אני משתדל מבחינתי לעשות את המקסימום, יש דברים שהם... לא בשליטתי. אז אנחנו כבר, בוא נגיד זה ככה, אנחנו כבר ממש קרובים לשלב המיקסים. זאת אומרת, בשלבים האחרונים של עוד הקלטות כמה כלים לפה ושם. רוב, רוב, רוב המוזיקה הקלטה, רוב השירה הוקלטה.
ובאיזה תדירות אתה מופיע?
תלוי.
בתקופה הזאת, נגיד, חודש הזה?
בין, זה תלוי איפה. אני, בוא נגיד, אני מופיע פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, זה תלוי איך ומתי, אני בכל בנחת. אני חושב שזה גם כדאי בשביל לשמור על, שאני לא רובוט. אם אני עובד כל לילה, אני בעצם מאבד את הרגש, מאבד את זה, בשביל לשמר את בעצם לשמר את הרגש, פשוט מאוד להיות, בשביל כשאני שר, שאני אהיה שם. שאני לא ארגיש באיזה סוג של רוטינה. אז פחות או יותר, זה תלוי. כשאני בחול זה יכול לקרות יותר, לפעמים בברוקלין זה יכול להיות לפעמים יותר... אבל כן, זה פחות או יותר.
אולי לסיום, אולי זה היה צריך להיות אולי אפילו בהתחלה. מתי הבנת שיש לך גוון קול כל כך מיוחד?
בגיל 17 וחצי, הייתי בישיבה. יש לי בן דוד, שהוא סוג ששותף שלנו בהפקה. גדלתי איתו מגיל אפס, והיום אנחנו עושים מוזיקה ביחד. קוראים לו דייוויד טויב. הוא היום המפיק הקולי שלי, זאת אומרת, אני מקליט איתו באולפן. ואנחנו למדנו בישיבה ביחד. הוא כבר אז היה המוזיקאי. והוא בגיל הזה 17 וחצי אמר לי, וואו, הוא בדק את הסולמות, אמר לי, וואו. אמר לי, זה הקול שלך. אתה לגיל הזה, זה הקול שלך. וזה הסולמות שלך, יש לך משהו, זה נקרא, אז הוא אמר, קונטרטנור.
קונטרטנור, תסביר מה זה אומר.
יש טנור ויש קונטרטנור, שזה כאילו מעל, יותר גבוה מזה. יש את הבריטון, שזה הקול הנמוך. כן. הטנור זה כאילו הטנורים עם הקולות הגדולים. יש קונטרטנור שזה קצת מעל זה.
כמה קולות קונטרטנור יש פה בסביבה? מוטי שטיינמץ, תודה ענקית שבאת, אני ממש שמח שעשינו את השיחה הזו.
תודה שקראת לי, ואני שמח שבאתי, ומקווה שהצלחנו להועיל.
בעזרת השם. תודה, מוטי.
תודה רבה.